ואנחנו בפרק שמיני. התחלנו את פרק שמיני, אנחנו עסקנו ב... או שהתחלנו או שלא התחלנו? לא, בעצם אנחנו בפרק שביעי, לא? אנחנו בתוך שביעי, נכון? כן, אנחנו לומדים את עניין המחיצות, נכון, המחיצות. ואנחנו הגענו ל... ובעבור ההנחה, לא? או שאני טועה? אני טועה? מה? לא. ובעבור ההנחה, כן? כלומר, דיברנו על זה שיש מספר מידות, כלומר, חסרונות, מידות רעות, שעלולות למנוע לחלוטין את הנבואה, או את החוכמה. וכאן הרמב״ם מביא לנו שתי דוגמאות. האחת, הכעס, שעליה אני חושב שכבר דיברנו, נכון? על ועתה כחולים מנגן, דיברנו? דיברנו? על ועתה כחולים מנגן? האם דיברנו? על המנגן דיברנו? על הכעס? לא, לא דיברנו. טוב, אז זה, אם כן, אנחנו לא בפסקה מתחילה באובה עבור, אלא בפסקה ולא תרחיק, או שאני טועה. ולא תרחיק, בסדר. אז מי שאמר שאנחנו הגענו לאובה עבור, אינו אלא מטעה. כן? מה?
אני חושב
שלא דיברנו על אליהו. לא דיברנו על יעקב ושמואל, כל זה? כן? לא דיברנו. דיברנו? טוב, אז אנחנו בדיבור המתחיל ולא תרחיק. במהדורה שלי זה בעמוד רש ג' ולא תרחיק היות חסרון קצת המידות ממעט עם מדרגת הנבואה. כשאנחנו מצינו קצת פחיתות המידות, ימנעו הנבואה לגמרי. כלומר, יש מצבים, יש קלקול בנפש, שגורם שאין אפשרות בכלל להגיע לנבואה. כן, כלומר, דיברנו על זה שחסרונות כלשהם בנפש של הנביא הם מהמהווים את המחיצות בינו לבין השגת הבורא, אבל יש גם שלפעמים החיסרון כל כך גדול שהוא חוסם לגמרי את אפשרות הנבואה, למרות שמדובר באדם צדיק וטוב וכדומה. וכאן הרמב״ם מביא לנו שתי דוגמאות. הראשונה, ככעס, מי שכועס שישכח מהנבואה. אמרו כל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. המשך המשפט, ואם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. והביאו ראיה, זה להבין למה אגב, באמת למה הכעס מסלק. כי הכעס סוגר את האדם, הוא סגור בתוך עצמו. הנבואה דורשת מן אדם פתיחות, יכולת קליטה. אין לו אפשרות של קליטה, אין יותר נבואה. והביאו ראיה מאלישע, שנסתלקה ממנו הנבואה כשכעס. עד שהסיר כעסו, והוא אומרו, ואתה כחולי מנגן. מה אתה שואל? איזה כעס? האם לא שמת לב שפה כתוב בסוגריים, מלאכים ב' ג' ת' ו'? אז זה סימן שזה שם. טוב, בואו נסביר בקצרה, נזכיר לכולנו את מה שכתוב בתנ"ך. אגב, תנ"ך כל אחד צריך לדעת. ולמה צריך כל אחד לדעת תנ"ך? סיבה פשוטה. אנשים מחליטים להאמין ביהדות. סחתן, אבל הם לא יודעים מה היהדות אומרת. אז קודם כל תראה מה היהדות אומרת. תראה אחר כך אם אתה מאמין בזה או לא. כן? אנשים אומרים לי, אני חזרתי בתשובה. חזרת בתשובה. סימן שאתה החלטת שהיהדות זה אמת. מה היהדות אומרת? לא יודע. אז איך אתה יודע שחזרת בתשובה? לא, אבל איך הוא יודע שהוא חזר בתשובה? הוא לא יודע למה הוא חזר בתשובה. הוא לא יודע מה הספר שמקובל עליו אומר. אז קודם כל תקרא אותו, אחרי זה תגיד אם אתה מאמין בזה או לא. נכון? זה מינימום. אולי זה לא נכון מה שכתוב שם. תבדוק. עכשיו, שם מסופר על מלחמה, שאליה יצאו שלושה מלכים, מלך יהודה, יהושפט, מלך ישראל, יהורם, הוא מלך אדום. שלושתם יצאו למלחמה ביחד, בקואליציה, נגד מואב, נגד מלך מואב, שהוא המלך הרביעי. ורק רוצה להזכיר לכם מי זה יהורם מלך ישראל. יהורם מלך ישראל היה הבן של אחאב מלך ישראל ושל איזבל מלכת ישראל. עכשיו הבעיה היא שיהורם לא היה כזה צדיק, הוא היה המשך נאמן להתנהגות של ההורים שלו, של אביו ואמו הרעים. והצבא נמצא בתוך המדבר, בדרך למדבר אדום, פתאום מתברר שהם טעו במדבר, אין מים, כל הצבא כולו נמצא בסכנת נפשות ממש. נמצאים שם שלושה מלכים במצוקה, מלך יהודה, מלך ישראל, מלך אדום. אומרים, רגע, מה עושים? אומרים, אולי יש פה נביא. אומרים, כן, כן, שמענו, אלישע הנביא הגיע למלחמה, הוא בצבא. אז הוא מטוס, תביאו אותו. ואז יהורם, מלך ישראל, פונה לאלישע, אומר, נו, מה עושים? אנחנו במצב של מצוקה. אומר לו, אתה עכשיו שואל, לך אל זנוני איזבל אמך. אם לא שיהושפט מלך יהודה נמצא פה, לא הייתי מסתכל עליך בכלל. אתם מבינים? איזה מעמד מדובר, כן? זה מלבין פנים, חבל על הזמן. כן? עכשיו, זה בפני כל הצבא, בפני מלך זר והכל. ולמה אלישע דיבר כך? כי הוא כעס. הוא כעס כל כך, שזה, כלומר, הוא לא יכול לסבול את יהורם. ואז הוא אומר, ואתה, קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, והייתה עליי יד השם. הוא לא יכול להתנבא, הוא כל כך כעס שהוא לא מסוגל להתנבא. אז מביאים מוזיקאי, מנגן לו, אמרתי שטוב, אופס, מתחיל להתנבא, ואז הוא נותן את העצה שהצילה את העם וכו'. בסדר. עכשיו, זה מראה כמה דברים. קודם כל, החשיבות של המוזיקה. ב' זה מראה שגם נביא לפעמים כועס. ג' שזה לא יפה לכעוס. אבל מזה גם למדו הלכה, שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע, כי הוא אומר שהוא מסתכל על יהורם רק אם נמצא יהושפט. ויש עוד דיוק מעניין שאומרים בשם המגיד ממזריץ'. ויש עוד דיוק מעניין שאומרים בשם המגיד ממזריץ'. שאומר כך, לכאורה המנגן מגיע עם מה? עם כלי, נכון? זה יכול להיות גיטרה, זה יכול להיות כינור, יכול להיות אורגן, נכון? וכאן לא כתוב במה הוא ניגן. והיה כנגן החליל, או כנגן הכינור, או הנבל. וכאן כנגן המנגן. אז בעצם אומרים החסידים, המנגן הוא הכלי, הוא הכלי שבו מנגנים. כנגן המנגן. תארו לעצמכם, אפשר לעשות איזה ציור של סלוודור דלי, כן? איזה גיטרה שמנגנת בתוך עצמה, כן? משהו כזה. כן? הוא הכינור, הוא הכלי שדרכו הוא מתנגן. וזה סתם פירוש יפה, כן? מה אתה אומר?
לפי הסיפור של הרב מצפים עוד משהו, שאתם יוצא למלחמה גם אם הוא לא מסכים עם עצמי, הוא מצביר השעה וכל מה שמסביב.
שאדם, מזה אתה לומד עוד דבר, שיוצאים למלחמה, גם אם האדם לא מסכים עם המצביא, והמצביא רשע. למה? יהושפט היה צדיק? מלך אדום, אני לא יודע אם הצדיק או רשע, לא יודע. אז יהורם היה רשע, בסדר, אז מה? אבל מי אמר שאלישע שירת את יהורם? אולי אלישע שירת את יהושפט. אולי סתם הוא בא למלחמה, מה?
עוד בכלל יצאת למלחמה, או יוצא מרשע למלחמה.
אבל אתה רואה שהוא כן יצא. מה, אתה לומד מלי... סליחה, אתה רוצה להגיד שאלישה עושה טעויות?
לא אלישה.
יהושפט. כן, שיהושפט יצא. דווקא הם יצאו למלחמה, היה בסדר שם. כן. שלום, כבוד הרב. לאורך כל התנ"ך, רואים שהנביאים זועמים על כל מיני דברים. בהקשר של הנושא של השיעור, מה ההבדל העקרונים בין כעס לזעם? בברכה, רומן. מנס ציונה. טוב, אין פה הבדל עקרוני, יש הבדל עקרוני, אבל בסדר. אני מקבל שכנראה הייתה טעות בהקלדה. עכשיו, לגבי ההבדל, הנבואות הזעם של של הנביאים, זה לא זעם של הנביא, זה זעם של הנבואה. הנביא שלב לחלוטין, מבסוט, שמח, ואז הוא מקבל נבואה. הנבואה מלאה בזעם, כי זה מה שהוא צריך להעביר, להעביר את הזעם של מעלה, אבל הוא עצמו שמח. מה שאין כן, כאן אלישע, שהוא עצמו כעס, אז הוא לא יכול להתנבא. כן.
משה רבנו
כעס. אתה אומר, ראינו משה רבנו כועס, נכון? ואז מה? אבל הכעס שלו, זה לא היה כעס לא מוצדק, היה כעס מוצדק. כן, זה כעס לא מוצדק, כן. לא, זה היה כעס לא מוצדק. הרי היה שהסתכל ממנו הנבואה.
אליהו הנביא.
אליהו הנביא?
אמר לו לך, עבד עם הגשם וזה,
והבנה.
והוא
כעס
עליו.
שמה זה לא היה
נבואה?
סליחה, 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 סליחה. כשאליהו שמה נשבע שלא יהיה גשם, הוא לא אמר את זה בנבואה, הוא אמר את זה בשבועה. אדם יכול להישבע מתוך כעס, זה בסדר, זה עובד. ואז הקדוש ברוך הוא שמע תפילתו. שמע שבועה.
לא הנבואה.
מה?
אתה מתח את הכעד, אתה מחלק אותו.
סליחה, 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 אבל אני לא מבין אותך. בזמן שאליהו נשבע שלא יהיה גשם כי אם לפי דברו, באותה שעה הוא לא ניבע. יכול להיות שאם הוא היה מנסה להתנבא, זה לא היה הולך.
אז מה הסיפור? אז בסדר, כל נביא יכול לקרוא עוד 20 שניות, ואחרי זה ממשיך.
נכון, זה בדיוק מה שכתוב כאן. אבל אתה יודע, לפעמים הכעס הזה, זה מעכב את הנבואה להרבה זמן, הרי זה בדיוק זמן דחוף מאוד, הייתה סכנת נפשות שם. תאר לעצמך שהמנגינה לא הייתה מצליחה, לא היו מוצאים מנגן, או שבאמצע המנגינה המטר היה הולך, ואז יהושפט עוד יותר כועס. לא, אלישע, כן. זה סוריאליסטית,
כן, כן,
זה נחמד מאוד.
זה כעס
בגדושה, זה כעס הפנים. לא, זה לא היה כעס הפנים, שמה הוא כעס, באמת. לכן, באמת נסתלקה ממנו הנבואה.
בכל
שאר המקרים, זה כעס הפנים. זה אפשר להגיד על משה. אבל אליהו שם רואים שהוא כועס באמת. אלא מה? באותה שעה שהוא כועס באמת, הוא לא התנבא. אחרי. כעס הפנים זה חינוכי. אני מת מהאהבה אליך, אני מראה לך. כן? פנים זועפות. זה סיבות חינוכיות. כן? כל מחנך יודע את זה. יש סיפור מפורסם על רב אריה לוין, זכרונו לברכה. היה צדיק גדול, ותלמיד חכם עצום, והוא גם היה מלמד תינוקות. תארו לעצמכם אדם בסדר גודל של גדולי האומה ממש, והוא מלמד תינוקות, זה המקצוע שלו. ובתלמוד תורה עץ חיים שאמר גם למד, היה איזה ילד אחד שעשה איזה שטות. על השטות הזאת, שטות גדולה, הגיע לו לקבל סתירה. זה מדובר בתקופה שעדיין החוק לא אסר את זה, כלומר כך שאני לא מתכוון בשום אופן להסית פה לאלימות, וכבר מגנה מראש כל מי שילמד מזה הלכה למעשה. על כל פנים, אז זה הכל תיאורטי, כן? אז בקיצור, הוא החליט שהילד הזה מגיע לו סתירה. אז הוא בא אליו, הרים את ידו, הוריד את היד, ויצא מהחדר. הילד לא הבין בדיוק מה קורה. אחרי כמה זמן, רב אריה לוין חוזר עוד פעם, מרים את ידו, מוריד את היד, יוצא מהחדר. פעם שלישית, רב אריה לוין מגיע, מרים את ידו, נותן לו סתירה מצלצלת מהחיים, טרח. והילד הרגיש שהייתה כל כך הרבה אהבה בסתירה הזאת, שזה שינה את כל דרכו לטובה. מה זה אומר על שתי הפעמים הראשונות? שרב אריה לוין הרגיש שהוא קצת עצבני, משהו מכעיס אותו בילד הזה. הוא לוקח את זה ללב. כל זמן שאתה לוקח את זה אישית, אתה לא יכול לתת סתירה, זה לא יהיה חינוכי. וגם מה שיחדור אל הנפש של השני, זה הכעס שלך. מה שאין כן, בפעם השלישית, שזה מלא אהבה, אז הסתירה היא במקום, בהחלט.
זה?
פעם ראשונה
ששמעת הסיפור הגרזר, והסיפור הזה שמעת שהוא כעס על הילד, למה הוא הביא אותו
למצב
שהוא
יותר מסתירה, לא? לא. עכשיו, יש, אגב, הסיפור הזה, יש לו ורסיה נוספת. פעם אחת היה רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, הגיע לאיזושהי חתונה, ושם באותה חתונה, יש כמה פרחחים, שביזו אותו, נתנו מכות לאוטו שלו, דברים כאלה. היו, טוב, במקרה כזה צריך למחות. אז היה כמה בחורים מישיבת מרכז הרב, ששמם שמור אצלי במערכת, ואני לא מכוון למסור את שמותיהם לאף גורם, לא יעזור, אני אדבר רק בפני עורך דין, באו כדי ללמד לקח את אותם הבחורים הפרחחים, ואחד שהוא גבוה, אני מקווה שאני לא מסגיר אותו, אחד שהוא גבוה מאוד, הרים את אחד, את הבחור המרכזי שעשה את הבעיה הזאת, הרים אותו ככה באוויר, אמר לו, אתה ביזית תלמיד חכם, ולכן מגיע לך עונש. ונתן לו סתירה, והוריד אותו על הרצפה. ואומרים שאותו הבחור הרגיש, בעקבות הסתירה הזאת, שנעשתה מתוך יראת שמיים אמיתית, מתוך אהבה וכו', שאולי הוא באמת לא היה בסדר.
אולי.
טוב, לא צריך להגזים, כן? בסדר. מדוע אם יהושפט מלך יהודה נמצא הנביא אלישע, מדוע אם יהושפט מלך יהודה נמצא הנביא אלישע יכול להביט בפני יהורם מלך ישראל, כי הם נמצאים אחד ליד השני, איך תסתכל? מה תסתכל ככה? אי אפשר, נו, תשים יד, לא, לא עובד. טוב, יהושפט היה צדיק, אני רוצה להזכיר. טוב, אז בואו נמשיך. אז אם כן, הכעס יכול לעצור את הנבואה, ובעבור האנחה והדאגה, יש עוד משהו, העצבות. העצבות זה משהו חמור ביותר. כן? אגב, זה דבר מאוד מעניין שבהרבה שיטות רוחניות בעולם, יש צירוף של איזה מין רצינות, וגם של עצבות לעבודת האלוהים. כן? כלומר, עבודת אלוהים זה סוג של קדוש מעונה כזה. איך קורא לזה רבי יהודה לוי? הרמת גביני העיניים וקימוץ המצח. וואי, איזה צדיק זה, איזה יראת שמיים. תראו איך שהוא חיוור, תראו איך שהוא עצוב, איזה קדוש. ביהדות זה בדיוק הפוך, נכון? אם אתה לא שמח, לך תחפש את החברים שלך, אתה מחוץ לשכינה בכלל. אם אין שמחה, אתה לא בעסק. כן? אז זה מה שאומר כאן, ובעבור ההנחה והדאגה של יעקב אבינו, זה חטא. מה אתה רוצה?
הלוואי, אמין, הלוואי, מה שהרב אומר, נכון, זה כרגע מתחיל מגמת שינוי, אבל צערנו רב, כרגע מה שהיהדות מקרינה עדיין, זה המגמה הזאת.
אתה אומר שעדיין היהדות מקרינה מגמה כזאת. כן, נכון, 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 חדר אלינו משהו, מהנצרות, זה חדר אלינו, ולא הצלחנו עדיין להשתחרר. אבל במכון מאיר, ברוך השם, שמחים, מבסוטים. אני זוכר שפעם אחת הייתי באיזה חתונה, באיזה עיר קודש, אחת בארץ. לא ירושלים, בעיר הקודש, משהו אחר. והיו שם, החתן היה ממכון מאיר, הכלה הייתה מעיר הקודש, מלאה בתורה. והבחורים של מכון מאיר הגיעו וסמכו ורקדו. והיה שם אחד מהמשפחה של הקלה, מעיר הקודש X, שאמר לדני שר חתון, אתם מכירים אותו? כן, דני שר חתון, בואו מי שאחראי את כל מה שהולך פה. אז הוא אמר, מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. זה היה בשבילו חידוש. כן? אתה צודק שיש עדיין מה לתקן, בהחלט. אז זה חדירה של הנצרות לתוך היהדות. אז פה הרמב״ם, שכנראה לא יודע מה זה השפעה נוצרית, הוא כותב את הכיוון ההפוך. ובעבור ההנחה והדאגה של יעקב אבינו עליו השלום, כל ימי התאבלו על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש. ודאי יש ביטוי בעצב. יש רומנטיקה של העצב. יש, האומנות יודעת להעלות על נס את העצב. וכדומה, ודאי, ודאי.
כן, זה בתקופה במצב?
אה?
תלוי
בתקופה במצב. מה זה תלוי בתקופה במצב?
בשואה.
בשואה, אי אפשר היה להתנבא.
איך אתה
לדרוש
לאנשים
לסמוח? לא. אבל לא אמרתי שאפשר היה לדרוש לסמוח, אבל אי אפשר היה להתנבא. זאת אומרת שהעצבות היא פגם בנפש. עכשיו, לפעמים הפגם כפוי עליך. בסדר, מה לעשות? כן? אבל גם מזמן השואה היו אנשים עם תקווה ואנשים בלי תקווה. מי שהיה בלי תקווה נגמר. כן, יש על זה ספר מעניין של הפסיכולוג ויקטור פרנקל, מפורסם, כן? האדם מחפש משמעות. מעניין איך שהוא מחלק את הספר שלו לשני חלקים. החלק הראשון זה תיאור של החוויות שלו בשואה, והחלק השני זה תיאור השיטה הפסיכולוגית שלו. עכשיו, הוא לא כותב איך זה קשור לזה, אבל כשאתה קורא את שני החלקים, אתה רואה איך מזה הוא למד את זה. עכשיו, מה שמעניין, שלום הוא מסביר, היו אנשים במחנות שהחזיקו מעמד, יש כאלה שלא החזיקו מעמד. הוא אומר שכל זמן שאדם הייתה לו תקווה כלשהי, שנתנה משמעות לחייו, הוא יחזיק מעמד. וכשזה עבד, עבד. זה היה יכול כל מיני דברים. למשל, אדם רוצה לגמור את הדוקטורט שהוא התחיל לפני שהוא הגיע למחנה. אז כל מיני שיש לו תקווה לגמור את הדוקטורט, בסדר. כשהוא שומע שהכתב יד שלו נשרף, ושהאוניברסיטה שבה הוא עבד כבר חרבה, אז גם הוא נגמר. ואחד הייתה לו תקווה שהוא יפגוש את אשתו. וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת שיש תמיד בכל המצבים איזו נקודה שיכולה להעלות את האדם. עכשיו, על כל פנים, אצל יעקב אבינו, הוא היה באנחה ודאגה. כל ימים התאבלו על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש. כן. אתה שואל, האם רוח הקודש זאת דרגה נמוכה מנבואה? תשובה, לא. אצל חז"ל, כשאומרים רוח הקודש, מתכוונים לנבואה. אבל, אתה צודק, שבספרות היותר מאוחרת, מחלקים בין רוח הקודש לנבואה. בסדר? אבל אצל חז"ל, רוח הקודש זו הנבואה עצמה. עד שנתבשר בחייו, כלומר שנתבשר שיוסף חי, אמר, ותחי רוח יעקב אביהם, ואמר המתרגם, דיינו אונקלוס, ושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון. שרתה רוח נבואה על יעקב אביהם. ולשון החכמים, אין הנבואה שורה, לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. אז אם אתה לא שמח, לך תחפש את החברים שלך. כן. עצלות? שאדם, אתה יודע מה זה עצלות? שני פירושים לעצלות? מה עם שני הפירושים? אני מכיר רק פירוש אחד. עצלות זה שאדם לא רוצה לעשות כלום. לא בא לי לעשות כלום. לא יכולתי לעשות כלום, אתה שומע? כן?
יכול, אבל לא רוצה.
כן, מה אתה אומר?
משמעות של
ליצנות. עצלות לא, זה לא ליצנות. עצלות זה הכוונה שאדם לא בא לו. שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבטלה גמורה, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט ישנו. טוב, מה אתה רוצה?
העצלות היא תולדה של העצבות אצל
עפר. אצל רבי חיים ויטל, העצבות היא תולדה של העצלות.
העצבות היא תולדה של
העצלות. נכון. עד כמה שאני זוכר, עד כמה שאני זוכר.
אצל שלמה
המלך
לא הייתה מידה מסוימת של
עצלות? אצל שלמה? למה? איפה ראית את זה? אצל שלמה לא ראינו עצלות. לא ראית? לא, לא, לא. אם אתה אומר, בבקשה, תביא מקור.
יש את המדרש הזה
שהוא... כשהוא נסע את בת פרעה?
שהוא ישן,
כן, אבל הוא ישן בגלל שעבדו עליו. כן, מה עשתה בת פרעה? שמה לו יריעות מעל המיטה, שחורות, ועם כל מיני אבנים טובות שנראו כמו כוכבים, אז הוא חשב שזה עדיין לילה. אין ככה מסופר. כן, מה אתה אומר?
בן ממך שמעתי, הרי משה התנבא 38 שנה.
נכון, נכון.
איך זה, למה הוא לא הביא את הדוגמה הזאת?
למה הוא לא הביא את הדוגמה על, על משה שלא נתנבא 38 שנה כי היו נזופים. מסיבה פשוטה, הוא רוצה להביא דבר שיש לו מקור מפורש בכתוב. ולא דבר שאין לו מקור מפורש בכתוב. בסדר? עכשיו חוץ זה, הוא יכול להביא עוד דוגמאות, אבל בסדר, כמה?
עכשיו רוצים להביא משהו מוחשי, הוא מביא מהטוב.
האמת היא, יש לו עוד סיבה. כי הוא רוצה עכשיו לדבר על משה כמקרה בפני עצמו. הוא הולך לדבר על משה.
אבל זה מה שמשה בלתי.
לא אמרתי כך.
משה היה נזוף. לא כתוב שהוא נזף.
לא אמרתי שמשה נזף?
לא, לא הסיבה שהוא לא
הביא
את המקום
בגלל... מה אמרנו שהסיבה שהוא לא התנבא?
משה?
כן.
נימדתי שזה יהיה על כעס.
לא, זה לא מה שאמרנו. אנחנו אמרנו מילה אחרת לגמרי. כי היו נזופים, ישראל היו נזופים לפני המקום, ולכן לא הייתה נבואה על משה במשך 38 שנה.
לא, לא הבנתי מה השאלה.
מה? אז הוא שואל, מדוע הרמב״ם לא הביא את הדוגמה הזאת?
למה?
עוד חיסרון שממעיט את הנבואה. למה הוא הביא דווקא את יעקב ולא הביא את משה? זאת הייתה השאלה.
שאלה שלך, אני לא מבין מה, באיזה הקשר? באיזה הקשר?
לא, הרמב״ם אומר שיש מספר מידות שגורמות שאין נבואה. אז הוא שואל מדוע הוא לא הביא את המקרה של משה.
מה קורה
שם? מה החיסרון? מה החיסרון של משה? אולי יש בסה כזאת שכולם נזופים, אז גם משה לא יכול להתנבא. טוב, בוקר טוב כבוד הרב, האם הרב קוק לא מדבר גם בשבח העצבות? לדוגמה בשבח שירת היגון לעומת שירי הטיול הנעימים? פשוט מאוד. זה נכון, יש ביגון משהו יפה כשיש בקרבו ניצוץ אחד של שמחה. במעמקי היגון יש ההתחלה של התיקון. וזה ההבדל בין צער לבין עצבות. שהצער הוא מותר בגלל שהוא גונז בקרבו כוחות שדוחפים את האדם להתקדם, והעצבות הוא פסול כי הוא רק כוח שעוצר את האדם.
אני בכל עצב מותר.
עצב זה לא עצבות, עצב שמה זה רצינות, נכון? אגב, הפסוק הזה שאתה מביא, הוא מובא גם במסכת ברכות, שמה היה מדובר, יש סיפור על רבי ירמיה. רבי ירמיה, כידוע, היה בדרן הגדול, כל הזמן תוקע בדיחות פה ושם. והרב שלו זה רבי זרע. עכשיו, רבי זרע היה אדם סופר רציני, הוא מעולם לא חייך מימיו. בסטר קיטון, משהו. צילות כזה. תמיד הרב סיודה, כשהם מספר את זה, היה אומר, רבי זיירה היה חרד. כן? רציתי כזה. וכזו שמה שרבי ירמיה ניסה להצחיק אותו. כן? רבי ירמיה לא מוותר. עד שבסוף אמר לו רבי ירמיה, אמר לו רבי זיירה, בכל עצב יהיה מותר. זאת אומרת, מה, צריך להיות, זה יותר טוב להיות רציני. הוא גם אמר לו, יש שם גם הפסוק מובא שם, עבדו את השם, גילו ברעדה כתיב. זה הבדיחות האלה. ענה לו רבי ירמיה, אנא תפילין כמנחנה. אני מניח תפילין. זאת אומרת, יש לי על הראש שלי תפילין. כשאני אומר את הבדיחות, יש לי תפילין על הראש. זאת אומרת, אומר רשי, עדות הם שמורה בוראי עליי. שהוא משהו מתיירא מהשם. אז זאת אומרת, אם יש לך יראת שמיים, זה הזמן להגיד בדיחות. אין לך יראת שמיים, תסתום את הפה. או? אגב, מכאן שהשאלה, האם מותר להגיד בדיחות שיש לאדם תפילין על הראש? תשובה, רק כשיש לו תפילין על הראש. או תפילין מנטליות על כל פנים. למה זה לא להלכה? למה זה לא להלכה?
בסוף לגרור את כולם, מי ששמע ומי שזה...
אני לא מבין. סליחה, אני לא מבין. חז"ל כשהם כתבו את זה בגמרא, הם לא חשבו על הדברים?
לא ראו, אנחנו לדור שולחים
עם תפילין. כשאתה לא הולך עם תפילין, אז אל תגיד בדיחות.
לא, אבל מתי היום מישהו יסתדר בדיחה תפילין על הראש? אדרבה. ואני אגיד כולם, מה מטרת הבדיחה? להשיח את הדעת מזה משהו.
אדרבה, הבדיחה זה בשביל השמחה. הבדיחה זה השמחה.
כן, אבל עם התפילין.
עם התפילין, עד רבה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שרוצה להראות לך, שהשמחה היא עבודת השם.
אבל אתה מסיח דעתך מהתפילין.
לא מסיח דעתו מהתפילין. איזה מסיח דעתו מהתפילין? איזה... עכשיו, עד כאן השאלה האחת. כן. שאלה הבאה, איך אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, חטאתי, פשעתי, עם חיוך רחב בפנים? למה לא? חטאתי. למה לא? אבל חוץ מזה, לא אמרו שתהיה נביא באותה שעה. טוב. מה?
לא צריך שאפשר, אפשר...
הנה אפשר, אתה רואה? מה שאפשר.
הרב קוק, ואותה תשיבה, הרב אמר את זה גם פסקה זין.
כן, אבל זה שמה הרב מדבר בשלבים מתקדמים של התשובה. בשלבים מתקדמים של התשובה, שזיכרון אחרת משמח אותו, אבל בזמן התיקון עצמו, בזמן התשובה, זה לא כך.
אז בשלב הראשון של התשובה, בעצם זה שיש אפשרות...
כן, אז אדם שמח שיש לו אפשרות של תשובה, נכון. אבל זה לא שהוא כזה מבסוט, כן? מן החטא. טוב, עצבות וצער זה אותו דבר? לא. העצבות זה מה שמשתק את האדם, הצער זה מה שדוחף את האדם. טוב, מה?
בכל צער או עצמות, צריך משהו של שמחה?
ודאי. ברוגז רחם תזכור. ולכן אומר החידה על הפסוק באיכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אז אומר, שזה נחמה בעצם. כל רודף יה, רוצה יודה, לא משיג, אבל לפחות השיג ווה, השיגוה בין המצרים. זה גם קשור לזה, ודאי. כלומר, המושג טרגדיה הוא לא מושג יהודי. שמת לב לזה? אין ביהדות מילה מקבילה לטרגי.
אבל.
מה?
יש אבל.
אבל, בסדר. אבלות זה בסדר גמור. זה אנושי, חייבים. אומר הרמב"ם, מי שלא מתאבל הוא אכזרי. כן? זה לא אנושי. איפה יש טרגדיה ביהדות?
שואה.
יעיין הכבודו במגילת רות. נכון? זה ההפך של טרגדיה יוונית. כן? כלומר, אתה חושב שמה שהכל אבוד, הכל... טרגדיה, הכוונה שאין תקווה. זה המשמעות של טרגדיה. יש מילה קרובה לזה, וזה משמעות אחרת בכל זאת, אבוד. אבל תשים לב שעבדה, זה עבודה המתבקשת. זאת אומרת, אשר תובד ממנו, הוא מצאתה. אז מישהו אחר מצא.
סגה.
אה?
סגה.
סגה, מה זה סגה? מה זה קשור לסגה? אה? סגה זה לא טרגדיה.
מראה זה לא טרגדיה?
מה?
מראה.
מראה?
כן, שנעמי חזר לבית
לחם. אה, היא חשבה. ומה התברר? עד רבה שיש תיקון, זה בדיוק העניין. אז אין טרגדיה יוונית. אין טרגדיה יהודית, יש טרגדיה יוונית. כן? בסדר. עכשיו, איפה היינו? יש דברים כואבים, צערים וכו', זה נכון. גם מרדכי, נכון? צעק, זעק, זעקה גדולה ומרה. אז אם כן, הכעס והעצבות הם שתי מידות רעות שמונעות את הנבואה. יש פה עוד שאלה. ברוב המקרים, העצבות לא בשליטת האדם. כנראה, רק מי שהיה שם מבין. האם גם נאשים אותו במצבו? אולי ננסה לעזור לו? צריך להוכיח את זה. זה לא נכון מה שהוא אומר כאן. מה? אני לא... אני לא יודע בדיוק מה הוא רוצה לומר, אבל בואו ננסה לנתח את הנאמר כאן. ברוב המקרים העצבות לא בשליטת האדם. כן? זה לא נכון. זה ממש לא נכון. עכשיו, אתה אומר, כנראה רק מי שהיה שם מבין. בסדר, זה מה שהעצוב מספר לעצמו. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצבים נפשיים, שבהם אנחנו מספרים לעצמנו שזה כפוי עלינו. אבל זה לא אמיתי. זה היצר הרע מספר לנו את זה. האם גם נאשים אותו? לא צריך להאשים אף אחד. למה לעשות את האשמות? אני צריך לעזור לו. איך נעזור לו? אני יודע שנסביר לו שזה בידו. אם אנחנו נגיד, זה לא אשמת, זה אתה לא יכול, זה לא בשליטתך, אנחנו מנציחים את המצב שלו. אם אנחנו מגלים לו שזה בשליטה, אנחנו עוזרים לו לצאת מהמצב הזה. כך שהאמירה שזה לא בשליטתו דווקא לא עוזרת לו. וכאשר ידע משה רבנו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב היותר מורכב. הלא, הרמב״ם הביא לנו דברי חז"ל, שמשה רבנו הייתה לו רק מחיצה אחת בינו לבין השם. נקראת אספקלריה המאירה. אז מה היא אותה מחיצה? כי אמרנו כל המחיצות שהיו לשאר הנביאים זה או מחיצות אינטלקטואליות או מחיצות מידותיות. אבל אצל משה רבנו לא היו מחיצות אינטלקטואליות וגם לא מחיצות מידותיות. אז מה זה המחיצה האחרונה הזאת של משה? כן.
לא היו מחיצות אינטלקטואליות ולא מידותיות, זה מה שבכורה... משה רבנו היה שלם כמו הקדוש ברוך הוא במידה?
היה שלם כמו האדם. כמו משה, כן. משה רבנו היה שלם כמו משה. כלומר, כמה שהאדם יכול להיות שלם. אז כל המחיצות האלה של חסרונות אינטלקטואליים או חסרונות מידותיים לא היו קיימים אצל משה. ובכל זאת, חז"ל אמרו שהייתה מחיצה. אז מה שמעניין אותנו לברר, מהי המחיצה הזאת? זהו. לא היו למשה פגמים.
משה גרס
השם. לא, זה ביחס לאידאל של האדם. כלומר, אצל משה כל המידות מתוקנות, וכל השכל מתוקן.
מה הקשר אבל ביחס לאידאל של האדם, וזה שכאילו אין
אתם
מחוצות
לקדוש ברוך הוא? זה מה שהרמב״ם מסביר כבר מזה שלושה שיעורים בפרק הזה. שמה שאמרו שיש מחיצות בין האדם לבין הבורא, זה החסרונות או בשכלו או במידותיו. מה?
שבעצם, זה ביחס למשה, כמו שהרמב"ם ביחס לאדם עצמו הוא שלם.
נכון.
אבל אם הוא לא שלם ביחס לקדוש ברוך הוא...
אז השאלה היא מה זה לא שלם ביחס לקדוש ברוך הוא, באיזה נושא? האם בנושא השכלי, האם בנושא המידותי, או בנושא אחר?
אבל השכלי ומידותי, שהרמב"ם
אמר
שהוא כן שלם.
הוא שלם. אז מה שמעניין אותנו זה מה המחיצה הזאת. לא, זה מה שאנחנו הולכים לברר עכשיו.
אבל
אני
רוצה להבין מה שלא.
מה?
משה, אין...
כלומר, האם משה היה לו איזה חיסרון בהבנה השכלית שלו? התשובה היא לא.
ביחס לאדם, אבל
כן.
לא מצביע לדש ברוך
הוא. לא, אז מה?
אז איך אין מחיצה בנועדון השם?
בנושא השכלי לא.
זה כמו להבדיל בעל חיים, שהוא לא יכול לומר אינטליגנט או אנדולפין או משהו.
יש לך נגיד חתול שלא חסר לו שום דבר, הוא סופר חתול. בסדר? הוא חתול עם שיניים, עם זנב, עם שפם, עושה מיהו בכל ערב.
חכם.
חכם אפילו. כמה שחתול יכול להיות חכם? זהו. אז מה הבעיה?
אבל עדיין ביחס לאדם...
ביחס לאדם, אז באמת זה לא מתחיל.
יש הרבה מחיצות.
נכון, יש הרבה מחיצות. עכשיו אנחנו מדברים על משה בתור אדם, לא בתור חתול, כן? ואנחנו שואלים את עצמנו, האם היו חסרונות למשה בהשגה השכלית? התשובה היא לא.
לבנתי,
דרך
להפגיע לשאלה של, לגבי, מה היא השאלה בעצם שאנחנו עומד עליה, אם מה היא הספקטר, היה עצמת החסרון היחידי שהיה למשה.
נכון.
אז אני עדיין לבנתי איך הרב הגיע לזה שיש לו חסרון יחידי, כשבעצם יש לו עדיין, חתול ביחס האדם, אין בכלל להשגה. למשה, ביחס הקדוש, הוא גם כן יש מלא מחיצות.
מי אמר שיש מלא מחיצות? כלומר, זו השאלה. האם השכל של האדם, צריך להבין עד כמה הרמב״ם מעריך את שכל האדם. האם השכל של האדם יש בידו לדעת את האמת או לא? לדעת הרמב״ם, כן.
מה זאת אומרת, לדעת את האמת אומרת?
להתאחד עם האמת, נכון.
להיות אחד עם השם.
משהו כזה, כן. להיות אחד עם השם מבחינה שכלית. זה מה שנקרא התאחדות הנפש במושכלה. ככה קורא לזה בהקדמת פרק חלק.
ממש לדעת כמו הקדוש
ברוך הוא? משהו כזה. אז השאלה אם זה אפשרי או לא. זה בדיוק מה שאנחנו באים פה לדון. מהו הגבול של ההשכלה האנושית?
אבל למדנו שזה רק אדם הראשון היה יכול...
אדם הראשון בכלל הרמב״ם לא חושב שהיה גדול ממשה. מה שאני אמרתי בשיעורים אחרים שאדם הראשון היה גדול ממשה, זה לא שיטת הרמב״ם. בסדר? כן.
שיטות
השכליות
של
הנביא, אפשר לדעת
גם את
השכל
של כל העולם, זאת אומרת פיזיקה, אסטרונומיה,
אתה שואל שאלה ששייכת לפרק חמישי, כן? והיא, מה האדם צריך לדעת כדי להגיע לדעת אלוהים, נכון? הרמב״ם מסביר לנו שהוא צריך לדעת שבעה דברים. אלוהם, שיהיה לו שלמות הגוף, עם כל הפונקציות של הגוף, כגון אכילה, שתייה, רבייה, מנוחה ופעולה. זה דבר אחד. ב', שלמות הממון. ג', שלמות החוכמה. כששלמות החוכמה זה כולל את כל החוכמות כולן, בוודאי אלו העוסקות בדעת אלוהים, וגם אלה שאינן עוסקות בדעת אלוהים, בני שמחלדות את שכלו ומלמדות אותו את דרכי ההיגיון. 4, שלמות הדיבור. 5, שלמות החוש האסתטי. 6, שלמות חוש ההומור. 7, השימוש גם ברע. נכון? כל זה למדנו בפרק 50. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי באמת פרק חמישי, לומדים אותו לפני פרק שביעי. ולכן מן הראוי, כשאנחנו עוסקים בפרק שביעי, שהשאלות של פרק חמישי כבר תהיינה פתורות. בסדר? אז בוודאי שזה כולל הכל. הרי ככל שהאדם הוא יותר מתעלה, הוא רוצה לדעת את מי שברא את העולם. איך אתה יכול להכיר את מי שברא את העולם, אם אתה לא מכיר את העולם? זה ברור. השאלה היא, מה יש לתורה לומר בזה? זה עוד שאלה. כלומר, ידיעת דיני התורה, לפי הרמב״ם, איננה מספקת את הידיעה הזאת. בניגוד לדעת המהר"ל, כן? בסדר. אבל הרמב״ם הוא מאוד ברור בזה. אם אתה לא תדע פיזיקה, אין לך סיכוי לדעת את השם, לפי הרמב״ם. בסדר? וזה בגלל האופן שבו הוא קשר באותם הימים, קשרו באותם הימים בין הפיזיקה למטאפיזיקה. יש, בשביל זה יש ספר מורה נבוכים. כן.
מה לחוש ההומור
בדרך לדעת השם? זה שייך לפרק חמישי, ושם הרחבנו רבות בנושא הזה. יש אפשרות להשיג את השיעור על פרק חמישי, להוציא אותו מארכיון של ערוץ מאיר, שמה אני מסביר את זה בהרחבה. כן. מה זה מחיצה אינטלקטואלית? הכוונה שהאדם איננו מספיק חכם, שהוא לא מבין מהר, שיש לו, הוא לא מבין דרכי הלוגיקה, הוא חושב הוכחה לא נכונה להוכחה נכונה, וכדומה. כן? אין לו זיכרון, כל הדברים האלה, זה נקרא מחיצות אינטלקטואליות.
מה שכסף בדרך? מה שהאוכל אומר בדרך השם, אז יש הקדוש ברוך הוא ידעתו שלם, שלם מצד עצמתו בכל שמיני השלמויות,
לא, אז מה?
אין סיכוי
להגיע לשם את זה. טוב, יש פה בתחילת פרק חמישי הרמב״ם אמר שתכלית האדם לדעת את השם כפי יכולת האדם. כן, אז השאלה היא מהו הגבול של יכולת האדם בנושא הזה? זה בדיוק הנושא שאנחנו עסוקים בו. בסדר? עכשיו בואו נראה מה שיש לרמב״ם ללמד אותנו על הנושא הזה. וכאשר ידע משה רבנו עליו השלום שלא נשאר עלו מחיצה שלא הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השכליות כולן. עכשיו אצל הרמב״ם יש מה שנקרא ידיעה אובייקטיבית, כלומר אם אני יודע, כלומר ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, לפי הרמב״ם זה תמיד יהיה נכון ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, ואפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ששתיים ועוד שתיים יהיה שווה חמש. וגם כשזה שווה ארבע זה לא בעזרת השם, לא כמו שאומרים שההבדל בין אוניברסיטת בר אילן שהיא אוניברסיטה דתית לבין שאר האוניברסיטאות, שבכל אוניברסיטה לומדים ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, ובר אילן לומדים ששתיים ועוד שתיים זה בעזרת השם ארבע. כי לפי הרמב״ם זה לא בעזרת השם, זה טבע המציאות. בסדר? כלומר, אין ציור של אפשרות אחרת. בסדר? לפי הרמב״ם.
הוא לא מסכים עם הכוזרי, שאם השם אבל היה רוצה,
הוא
היה
בורא למציאות
של 2 ו-2 שווה
5? אתה שואל, האם הרמב״ם מסכים עם הכוזרי, עם רבי יהודה הלוי, שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה עושה ש-2 ו-2 שווה 5? שאלתי, איפה ראית שהכוזרי אומר את זה? הכוזרי לא אומר את זה בחיים שלו. מי שאולי אומר את זה, זה הרשב"א. לפי הבנה מסוימת ברשב"א. כן, אבל זה לא, אבל הכוזרי, לא נראה לי שבחיים שלו היה אומר דבר כזה. אלא אולי אפילו הייתי אומר את ההפך.
לגופו של עניין.
מתייחס לעיקרון, לגופו של עניין.
לפי הרמב"ם, יש דברים שהם נמנעים באופן מוחלט. הוא אומר כמו שלמשל, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה משולש, שסכום הזוויות שלו לא יהיה שווה 180.
זה יוצא שהקדוש ברוך הוא לכאורה
כפוי
לאופן
מסוים
של בריאה.
כן, ככה זה לפי הרמב״ם. יש לה נמנע טבע קיים שלא יאמר שהקדוש ברוך הוא יכול עליו. זה אומר פורש, מורה דיווחי.
זה רק לפי הרמב״ם?
מה?
זה לא העובדה, זה לא...
לא, לפי הרשב"א זה לא ככה. הרשב"א אומר שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. כן, אבל לפי הכוזרי, לפי הרמב״ם זה באמת כן, יש דבר כזה, שהוא מנוע באופן עצמותי. כן, אגב, גם לפי הרלב"ג, הרלב"ג הולך עוד יותר רחוק, אבל אנחנו כעת נסתפק בזה, כן.
בחוקי הפיזיקה, מה שהרב אומר פה, מתמטיקה, בחוקי הפיזיקה, כל הזמן חשבו שבאמת ככה זה עובר, עד שהתברר שהכלים שעובדים על פני כדור הארץ לא בהכרח ממקום אחר.
נכון.
אז השאלה אם במתמטיקה לא יכול להיות אותו דבר.
זאת השאלה. כלומר, האם במתמטיקה לא יכול להיות שינוי בדבר הזה? אז זה התפיסות האלה שאתה מדבר עליהן, הן תפיסות מאוחרות בפילוסופיה. זה אחרי קאנט. התחילו לפתח רעיונות כאלה. טוב.
אמרתי
שמידות
המשכן
או בית
המקדש
היו
יותר גדולים
מבפנים מבחוץ.
אז מה שאתה אומר שהמידות המשכן
נכון, אז זה הרמב״ם לא יקבל דבר כזה.
לא יקבל.
טוב. וכאשר ידע משה רבינו עליו השלום, שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השכליות כולן, ביקש להשיג מהות השם מתברך על אמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע, ואמר, הראני נא את כבודך. מה זה הראני נא את כבודך? להשיג את המהות האלוהית. מאוד מעניין הדבר הזה. וכי משה רבנו איננו יודע, מה שכל סטודנט לפילוסופיה יודע בסמסטר הראשון, שכל הכרה אנושית היא סובייקטיבית, ולכן אפשר להכיר הכרה אובייקטיבית. מה, משה רבנו כזה קטן? ראיתם את השאלה שלי? משה רוצה להשיג את העצמות האלוהית. וכי הוא לא למד מה שכל סטודנט בסמסטר ראשון לפילוסופיה יודע, והוא שהכרה האנושית היא סובייקטיבית? יפה, תודה שאתה שואל. אתה שומע מילה שאתה לא יודע את פירושה. תשאל, מה הפירושה? אובייקטיבי, הכוונה ידיעת הדבר מצד עצמו, סובייקטיבי מצד המשיג. למשל, מה אני יכול לדעת על חפץ כלשהו? עכשיו, מה אני יכול לדעת על זה? אני יכול לדעת על זה מה שאני יכול לדעת על זה. כלומר, מה שמזה בא אליי, מה שאני יכול למדוד, מה שאני יכול לחוש, מה שאני יכול להרגיש, מה שזה מעורר אצלי, כל זה אני יכול לדעת. מה שמזה בא אליי, קוראים לזה בפילוסופיה פנומן, התופעה, ההופעה. אבל הדבר לעצמו, נאומן, אני לא יכול לדעת מה הוא. עכשיו, כשאתה מדבר על אלוהות, אתה מדבר מה שמהאלוהות נתפס אצלי, אז כל הכרה של האלוהות, גם היא סובייקטיבית. אז איך יכול להיות שמשה רבנו לא הבין שהוא לא יכול להשיג את העצמות האלוהית? עד כאן שאלתי. מה זה הוא ביקש? אבל הוא סובייקט. הבנת את השאלה שלי עכשיו? טוב, יפה. נכון? נכון, אי אפשר. נכון? אז זה השאלה.
הישר בין אבי עשה.
למה? מה זה קשור?
אם כל האופן שבו אנחנו תופסים את ההתגלות האלוקית בעולם הוא סובייקטיבי ממילא, אפשר לומר שבאופן טבעי כל תרבות יש לתת איזשהו פרקטיקה שונה, וכל אחת נכונה מצד עצמה, מצד ההשגה היחסית שיש לאותו אדם אותה תרבות.
אני אחזור על שאלתך. את אומרת, אם כל הכרות האנושיות הן סובייקטיביות, אז אם כן כל תרבות מפתחת סוג של סובייקטיביות ביחס לאלוהות, והכל לגיטימי. עד כאן שאלתך, נכון? אתה מזכיר לי דברי, היה פילוסוף הודי בשם שרי אורובינדו שאמר את זה. הוא אמר שהאלוהות זה כמו אור, והדתות זה כמו ההשתקפות של האור באגמים שונים. ואז האגמים, לפי צלילותם, קולטים את האור באופן שונה. ככה הוא אמר. אתה ראיתי? כל זה נכון, אלא אם כן, יש התגלות. כלומר, ההתגלות היא פנייה של האינסוף אל האדם. מצד האדם, אתה צודק, האדם איננו יכול לפתח הכרה אובייקטיבית של האלוהות, וגם לא של דרכי הרצון האלוהי. אבל זה אפשרי שהרצון יתגלה. זה בדיוק המושג של ההתגלות. זה בדיוק מה שאברהם אבינו אמר לחברים שלו, שבאו איתו אל העקדה. הוא אמר, שבו לכם פה. פה עם החמור, כלומר כל ההשגה שלכם, עם כל ההכרה היותר מורכבת, היותר משוכללת של הפילוסופיה הקנטיאנית, זה יישאר רק עם החמור. כי באופן אמיתי, רק רגע, זה לא יותר מהחמור. זה חמור משוכלל, אבל זה חמור. ואני והנער נלך על קו. מה יש שם קו? יש התגלות. בסדר? זה ההבדל לגבי בין פה לקו. הרי פה זה בגימטריה כמה? לא נכון, זה 86 מינוס 1. 86 זה אלוהים, מעט מאלוהים, ותחסרו מעט מאלוהים. זה היכולת הפילוסופית של האדם, מעט מאלוהים. אז פחות מ-86 זה 85, וישבו לכם פה. פה זה העולם הזה. ואני והנער נלכה עד כה, כמה זה כה? לא נכון, 26 מינוס 1. פחות משם הוויה, יותקי ואבקי. כלומר, יוטקי ואפקי זה ההתגלות. ואת זה קאנט לא יכול לתפוס. לכן הוא אומר לקאנט וליום ולכל החבר'ה שלו, שבו לכם פה עם החמור. בסדר? ואני והרב קוק נלכה עד כה. בסדר?
אז זה עונה על השאלה
ששאלנו.
זה
פנייה
פה של משה רבינו. זה שתהיה...
זאת אומרת שמשה רצה התגלות.
זה לייתר את השאלה.
זה יכול להיות, אבל רואים שהרמב״ם לא הבין את זה ככה. הוא רצה השגה. והשאלה האם זה אפשרי. עכשיו השאלה היא איך משה לא הבין את זה. אני אגיד לכם איזה עיקרון גדול בשאלות ששואלים בני אדם. יש הרי שאלות אפיקורסיות. מכירים שאלות אפיקורסיות? האם זה בסדר לשאול שאלה אפיקורסית? תשובה, זה מצוין לשאול שאלה אפיקורסית אם אתה הראשון ששואל אותה. אחרי שנתקבלה התשובה לשאלה, מי ששוב חוזר ושואל, אז הוא אפיקורס. אבל משה הוא הראשון בהיסטוריה שנמצא במעמד שיש לו אפשרות לברר את זה בכלל. כלומר, מעולם לא היה לפניו אדם שהוריד את כל המחיצות האינטלקטואליות ואת כל המחיצות המידותיות לפניו. אז אולי כל המניע, כל ההכרה, זה שההכרה שלנו היא סובייקטיבית בלבד, זה רק בגלל החסרונות שלנו. אבל אם אין חסרונות, אז כן אפשר להגיע להשגה. זו שאלה שאם לא היית במעמד של משה, לא היית יכול לשאול. משה הוא הראשון שנמצא במעמד הזה, הוא חייב לשאול את זה. מובן?
מה עם האדם?
מה? אדם הראשון. אדם הראשון? מה אתה רוצה עם אדם הראשון?
היה יותר ממשה רבנו.
היה יותר ממשה רבנו? מי אמר לך את זה?
במחלת מסוימות.
איפה ראית שאדם הראשון הגדול ממשה רבנו?
לדעת הרמב״ם לא, אבל...
לדעת הרמב״ם לא, נכון? הנה, אתה רואה? אבישי אומר לך שדעת הרמב״ם לא. עכשיו, יש פה כמה שאלות. שלום כבוד הרב, אני לא מקבל את הפילוסופיה הקנטיאנית. ידעתי מה, אני מכיר אותך. בשביל להסביר, אצטרך יותר מהתווים שיש לי בשביל להגיש שאלה באינטרנט. לברכה רומן. זה לא פייר. כלומר, אתה רוצה להסביר מדוע אתה לא מקבל את הפילוסופיה הקנטיאנית. אתה לא יכול להגיד, אני לא מקבל. תודה רבה לאינפורמציה. מה? לא, אני פוגש אותו מדי פעם, אתה בחור. בוקר טוב, הרב. האם המחיצה האחרונה היא מחיצה שהקדוש ברוך הוא יצר אותה למרות שמשה יכל לבטל אותה בגלל מדרגתה או בגלל שמשה לא הגיע למדרגה שמשפיע על מנת להשפיע תודה? זה כבר תערובת של שיטתו של הרב אשלג בתוך משנת הרמב״ם. לא, זאת לא המחיצה של משה. אין שום צורך שאני אענה לך על השאלה, כיוון שהרמב״ם עוד יסביר לנו מהי המחיצה הזאת. שאלה הבאה, האם משה היה גם חכם בחוכמה ארצית כמו מתמטיקה לדוגמה, או שחוכמתו הייתה חוכמת השם, שהיא אולי לא תלויה בשכל, כמו שאנחנו מגדירים כיום? כל המקורות שמדברים על תולדות חייו של משה רבנו, מדברים על משה בתור אדם שהיה בקי בכל המדעים של זמנו, עד כמה שהם התפתחו. אבל ודאי שבמצרים הקדומה, המדעים הגיעו לרמה די גבוהה של דיוק, גם בחקר השמיים, גם בטריגונומטריה, באדריכלות, ובחקר החיים בכלל. אנחנו יודעים שהמצרים הקדמונים היו בעלי רמות גבוהות, ודאי שלא כמו שבימינו, אבל מן הסתם שמשה למד את כל הדברים האלה. כן.
אני מבקש לחזור לדוגמה של הכוס, מה הכוס אומרת אליי, ולהבין מה ההתגלות אומרת אליי. אם עדיין ההתגלות מבחוץ, עדיין
לא רואה את זה סובייקטיבית.
מה ההתגלות מקדמת
עוד מאוד? במה ההתגלות היא יותר מן ההכרה הסובייקטיבית? תשובה, כי היא פנייה של האובייקט אליי. זאת אומרת, כשאני חוקר את הכוס למשל, או כל חפץ אחר, או כל מושג אחר, אני היוזם את הפנייה. ואז אני נעצר בגבולות היכולת שלי. מה שאין כן, כשיש פנייה של האובייקט אליי, הוא נושא בקרבו מה שמעבר להשגתי. אתה צודק שזה עוד לא התאחדות עם העצמות. בסדר? עכשיו, אז כן, מהי אותה מחיצה? בזאת ועוד נעסוק בפעם הבאה. שלום.